אתם עם SBS בעברית.
שמי דלית תימור, אני גרה ברמת גן בישראל, ואני במאית של סרטים דוקומנטריים כבר 30 שנה בערך, ובפסטיבל באוסטרליה משתתף סרט חדש שלי שנקרא הגברת ג'י.
אז ספרי לנו מי זאת הגברת ג'י. אני בטוחה שכל המאזינים שלנו יודעים, אבל נו.
הגברת ג'י זו לאה גוטליב, היוצרת, זאת שפתחה את המפעל של גוטקס, שהיו זמנים שאנשים לא ידעו איפה זה ישראל בעולם והכירו את בגדי הים של גוטקס. שינו סרט עליה.
אני זוכרת אותה, זה גוטקס של ילדותי. היינו הולכים שם בתל אביב לבית רומנו וקונים גוטקס, עם אמי זכרונה לברכה. זה הייתה חוויה, וזה היה חייב להיות רק גוטקס כזה הכי הכי טוב. אז ספרי לנו על קורות חייה של ליאל גוטליב.
תראי, גברת גוטליב הייתה אישה לא קלה במילים עדינות, אישה שרויה במחלוקת, אבל היא הייתה וורקוהוליקית שאין דברים כאלה. היא הייתה פשוט גאונה, כשהגיעה לארץ לאחר השואה, כשהם היו בונגריה, היה להם מפעל של מילי גשם. הם חשבו שהם יפתחו, תדעת, מפעל מילי גשם גם בישראל, והם עברו לגור ביפו, ובאותה שנה, בשנת 56, מה לעשות, שהייתה שנת בצורת ולא היה גשם, הסתכלה דרך החלון החוצה בביתה, וראתה את חוף הים, ומה היא ראתה? ים, שמיים, חול, והרבה אנשים מתרחצים עם בגדי ים הכי מכוערים שאת יכולה לדמיין. הכל היה שחור ואפור ועשוי מקורושה של צמר, משהו מזעזע. אז היא אמרה, אוקיי, לא הולך לנו עם מילי גשם, נעשה בגדי ים. והתחילה לעשות בגדי ים, אבל מיוחדים, והיא הכניסה צבע לבגדי הים, והכניסה לייקרה, והכניסה סטייל חדש שלא היה קיים בעולם עד אז, שנקרא ריזורט, שבו זה נועד לנשים אקסקלוסיביות שנוסעות לקרוז ולובשות בגד ים שמתאימות לו פרעו ועליו עוד איזה קפטן ועוד איזה... היא הכניסה סיפור שלם לתוך בגדי הים של הרבה הרבה חפצי עזר שאת לובשת, בגדי עזר שאת לובשת איתו, אותו, וזה התפרסם בכל העולם. בגדי הים שלה הפכו להיות משהו חדש שלא היה נראה כמוהו, ומחרה בכל העולם. תוך 20 שנה היא קיבלה כל פרס אפשרי בעולם, ופרסמה גם את השם של ישראל בכל העולם. אחרי 20 שנה של הצלחה מטאורית, עלה לה כנראה, היא קיבלה היבריס מה שנקרא, ובסופו של דבר היא נאלצה לסגור את המפעל. זאת אומרת, לא לסגור, למכור את המפעל.
מדוע היא מחרה את המפעל? זה לא ברור לי מדוע היא מחרה את המפעל.
תראי, זה אנחנו מתעמקים בזה בסרט, אבל זה צירוף של כמה וכמה נסיבות. זאת אומרת, זה גם היה שהיא פשוט, את יודעת, אני נורא מזדהה עם זה, כי יש סרטים שאני גם מפיקה וגם מביימת. ותמיד קיים המאבק הזה בין הבמאית שבי והמפיקה שבי. זאת אומרת, בתור מפיקה צריכה לעמוד בתקציב. נמנה עכשיו לאה גוטלי, הבמאית שבה ניצחה כל דבר. היא הייתה צריכה לעבוד בסטייל הכי גבוה שיכול להיות. היא עשתה 24 אפשרויות של צבע של בגדי ים, שבכל העולם היה מקובל מקסימום 8. היא הוציאה הון עתק על הבדים ועל הגזרות ועל הדגמים, ובסופו של דבר זה היה יקר מדי, היא לא יכלה לממן את זה. בנוסף לזה נותרו עוד תנאים נוספים. תראי, בתחילה בשנות ה-90 נכנסה סין לתמונה, החלו למכור בגדי ים בשני שקל, היא מכרה בגדי ים מאוד יקרים, כן? והשינוי הזה של האופנה וחוסר יכולת, היא הייתה בעלת המפעל וגם המעצבת הראשית, אז הייתה מאשרת לעצמה תקציבים שבעצם המפעל לא יכול היה לעמוד בהם. בסופו של דבר, הם נאלצו למכור. יש תיאור הרבה יותר מפורט, ואני לא אתחיל עכשיו בסרט להרחיב בדיוק בדיוק מה קרה, למה זה נפל, שווה לראות את זה. אבל על הציר הזה של ההצלחה הנפילה, וכבר אני עושה ספוילר, אבל המעניין הוא שאחרי שהיא נפלה, בגיל 90 היא פתחה מפעל מתחרה, תארי לך, וזה בכלל מדהים, כמו ספינקסי כמה. בתוך זה שזרתי עוד שני צירים, את הציר שלה, של הקונפליקט, של הבית עבודה, כאשר האימהות שלה לא היה הדבר הכי נפלא בעולם, בלשון המעטה, היא פשוט בחרה טוטלית בעבודה, וגם איזשהו פרלל דק ששזור לאורך כל הסרט שלה מול ישראל. כאשר כאן אני עושה את זה קצת בציניות, אני לא בטוחה שכל אחד יזהה את זה, אבל כאילו בעיניי הדמות שלה עומדת בגדלי קיק דיוויד עם שני הפנטהאוסים שהיא בחרה, עם הזקת יור והפנימים וכל זה, כל כך לא מתאים להוויה הישראלית באותו זמן, כן? אז שזרתי את הפרלל קאטינג הזה כמה פעמים בסרט. זאת אומרת, מיד אחרי שהיא עומדת שם, לפני שהיא עומדת במגדלי דוד, עם הזה הכנסתי את השיר, את יודעת, שובי לים, זה שיר לפי שהיה באותו תקופה, עם הארטי ויקרתי, החוף הישראלי, שכל כך לא מתאים למה שהיא חיה בו ודמיינה. אבל היא הייתה פשוט גאונה, אי אפשר לקחת את זה ממנה. בכל מה שקשור ליצירתיות, אין דברים כאלה. וניסיתי לעקוף בסרט אחרי צורת החשיבה שלה, איך היא עשתה את זה? היא כאילו עשתה דברים בצורה פוסט-מודרנית, לפני שאנשים הכירו בכלל את המילה פוסט-מודרניזם. זאת אומרת, היא הייתה לוקחת, נגיד, דברים של גוגן, ועושה עליהם איזשהו מייק-אובר של גוגן על בגדי הים שלה, אבל היא הפכה אותו, נגיד, את השושנה שהיא ראתה שם, היא הפכה לסקולה. והיא עשתה דברים פשוט מופלאים מבחינת הקומבינציות וההשראות שהיא עשתה בדברים שלה.
אנו משוחחים עם דלית קימור, במאית הסרט, הגברת ג'י, על חייה של לאה גוטליב, גברת גוטקס, ואתם מאזינים לרדיו SBS, המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה, עם ניצה לוינסטין. איך התקבל הסרט בארץ?
הוא היה בדוק אביב, קבל מאוד יפה, וגם שוגר בכאן, בכאן 11, נמצא בעברית באינטרנט.
כשאני נזכרת בלאה גוטליב ובגוטקס, אני נזכרת בדוגמנית הצמרת שהייתה לה.
תמי בן עמי, כמובן.
כמובן, תמי בן עמי. את גם כן מתרכזת בדמותה של תמי בן עמי?
לא, אני לא באופן מיוחד. כמובן שאני מציינת תמי בן עמי, אני מקדישה קצת זמן ליחסים בינה ובין לאה גוטליב, אבל הסרט הוא לא על תמי בן עמי. אני רוצה גם להזכיר לך דרך אגב, ניצה, גם תמי בן עמי, גם ספיר קאופמן שמופיע הרבה בסרט, שרואים אותה הרבה, וגם פינצי מור, שלוש דוגמניות בחירות, שכמובן הגדולה מכולם, תמי בן עמי, שלושתן מתו מסרטן, נורא עצוב.
מאוד עצוב, מתו בגיל צעיר, זה נכון.
כן, גם זו זאת הבת שלה.
היו לכם קשיים בהכנת הסרט הזה? את הצלחת להשיג את כל החומר בקלות?
כן, הסרט הזה, חומרי הארכיון, חוף לסר, יש שם קטע שהשגנו מיד ושם, שראה לנו מאוד קשה למצוא אותו, שבו היא מתראיינת בהונגרית על עברה, שסרט קטע מאוד חשוב בסרט, אבל כל השאר היה לנו את חומרי הארכיון מגוטקס. הבעיה לא הייתה כל כך להשיג את החומר, כמו באופן יצירתי לעשות ממנו סרט, משום שלהפך, כשהתחלתי את הסרט, קיבלתי טונות של חומר ויזואלי, של תצוגות אופנה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב, והרבה מאוד טוקינג הד של אנשים שעבדו איתה. מזה אי אפשר לעשות סרט איתה. צריך להיות המון חשיבה יצירתית, איך לעשות מדבר כזה סרט. כי כשלעצמו זה לא מחזיק, זה אמנם נחמד לראות תצוגות אופנה, אבל כמה אתה יכול לראות רק תצוגות אופנה, נכון? זה היה ללוש לעשות עוגה מהחומרים האלה.
דלית, לפני שאנחנו מסיימים, האם גוטקס קיים כיום?
בוודאי, השם נשאר, הצליחה למכור את המפעל ולהשאיר את השם שלו, אבל היא כבר לא המעצבת הראשית כמובן, מאז שהם מכרו את המפעל, כל פעם התחלפו מעצבים, וזה לא בצלמה ובמותה, כמו שהיה כשהשם, אתה יודע, מצחים דרך אגב, אבל זה כבר לא גוטקס של לאה גוטליב.
אנחנו מאוד נשמח לראות את הגברת ג'י בפסטיבל הסרטים היהודים ברחבי אוסטרליה. דלית קימור, רב תודות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.